כולנו יודעים שב-1492 הומצא הדפוס, אבל שאלות מאוד מאוד מעניינות סביב המצאת הדפוס קשורות כמובן לכתבים עתיקים או כתבים דתיים, בוא נאמר כך. זאת אומרת, הרי בוא נניח, בוא נצא מתוך הנחה שעד שהדפוס יצא, הומצא, כלומר, עד אז אנשים כתבו בדיו או כתבו בדרכים אלו ואחרות. והנה מסתבר שלדפוס יש דרך משלו להעביר את כתבי הקודש, ולא רק, אבל בעיקר כתבי קודש, למקומות שלא היו ידועים קודם, והאם זה השפיע על התוכן. בדיוק בעניין הזה ספר מרתק, מרתק מאוד, דפוס ראשון שמו, בהוצאת מגנס, מהדורת התלמוד הירושלמי ונציה, 1523, וראשית הדפוס העברי, דוקטור יעקב מאיר, צריך להגיד גם צדיק, נכון יעקב?
רצוי.
מה זה הצדיק?
זה סוד גדול שאני לא יכול לגלות.
אבל זה בדפוס. דוקטור יעקב צדיק מאיר, היסטוריון וסופר העוסק בתולדות הספר העברי בימי הביניים ובראשית העת החדשה. שבת שלום, דוקטור יעקב מאיר.
ערב שבת שלום, תודה רבה על
האירוח
כאן.
תשמע, אני מוכרח להודות שאני קראתי בספר והבנתי שבעצם חלק מהטקסטים בגלל הדפוס, מה, עברו הגהה, עברו שינוי, עברו, מה, איך, מה הסיפור כאן?
אז אני באמת, האמת שגם אני הופתעתי כאשר הגעתי לממצאים האלו, אני אגיד לך בגדול מה הסיפור. הדפוס הומצא, כמו שאמר, האמת שקצת קודם, באמצע המאה ה-15,
באמצע המאה
ה-15 וככה.
נכון.
והטקסטים הראשונים שהודפסו היו בעצם דומים מאוד לטקסטים שהועתקו בכתב יד. כלומר, אם לפני הדפוס סופר פשוט לקח את הספר שאותו הוא רצה לייצר או עותק שלו והעתיק אותו שורה אחר שורה ומילה אחר מילה ביד, עם הדפוס אז הוא פשוט סידר את אותו הטקסט באותיות עופרת והפיק מהדורה. זה היה בעצם ספרים שמאוד דומים לכתבי היד, ולקח כמה עשרות שנים עד שבעצם המפיקי הספרים הבינו את היתרונות שבשכפו לטקסט באמצעות הטכנולוגיה החדשה ולמדו להוציא מהם את המרב. כלומר, בעצם בוונציה של השנים שאנחנו מדברים עליהם, של תחילת המאה ה-16, כמעט כל הספרים שנתפסים הם עיבודים של ספרים בכתב יד. ומה שהחליטו או שהבינו המדפיסים שהם יכולים לעשות, הם ראו את כל המכניקה הזאת של העברת ספרים בכתבי יד בתור מכניקה שגורמת לשיבוש של ספרים. והשיבוש הזה הוא אשם בתור השיבוש הימי ביניימי, מתוך נקודת המבט הרנסנסית, ימי הביניים, נתפסו כימי ביניים האפלים, ותקופת האור שקדמה להם, של העולם העתיק, היא בעצם התקופה שאותה רצו לשחזר.
אתה אומר משהו מאוד לא פשוט, יעקב, דוקטור יעקב צדיק מאיר. אתה אומר משהו מאוד מאוד לא פשוט. המילה שיבוש, שכאילו, אתה יודע, הובלעה במשפט החשוב שאמרת. אני, אתה יודע, אני אומר, רגע, מה זאת אומרת? הרי כל מילה זה הלכות עולם שלמות. מה אתה אומר לי שהדפוס בעצם, אם עשיתי חשבון לפי הספר שלך, עשיתי חשבון שאנחנו מדברים בערך על טכנולוגיה שהיא בסביבות 70-80 שנה אחרי שהדפוס הומצא, אני עשיתי איזה מין הנחה כזאת, אני מקווה שאני צודק. בכל אופן זה הרבה זמן, אבל לא נדבר על הטכנולוגיה, היא פחות, אתה יודע, לא נעסוק בה עכשיו, למרות שהיא מעניינת מאוד, אבל מה פירוש שיבושים? כלומר, מה, היו אותיות שאי אפשר היה לעשות? היה צפיפות מסוימת? היה גודל? מה הסיבה לשיבוש? כי אנחנו מדברים פה על התלמוד הירושלמי.
זה גם התלמוד הירושלמי, זה גם בעצם כל טקסט עתיק שעבר באמצעות העתקות ידניות. אפילו אם תיתן היום ל10 אנשים להעתיק טקסט שהם יודעים אותו נהדר, אתה יודע, זה טקסט כזה, אפילו קשה לחשוב, פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו, כן? יהיה לך 10 עותקים, וכל אחד מהם יהיה שונה במשהו מהטקסט שלידו. באיות, כאן נתחסר מילה, כאן תחסר שורה, כאן מישהו יקפוץ
לו. יהפכו את הקיבוץ למושב.
משהו כזה, כן, משהו זה יזכיר לו בדיוק את הפרה לשור, יהיה איזשהו או דברים שדומים צלולית יכולים להתחלף זה בזה. ואז פתאום באים המדפיסים הראשונים ואומרים, רגע, באמצעות הדפוס אנחנו יכולים לא רק לעצור את תהליך השיבוש ההיסטורי הזה של הטקסטים שהולכים ומשתבשים דור אחר דור, אלא גם לחזור אל ה... אל הטקסטים הקדומים העתיקים, וכביכול אני יכול להדפיס מחדש את הומרוס ישר מפיו של הומרוס, או את התלמוד ישר מפיהם של רבשי ורבינה, עורכי התלמוד האחרונים. ובשביל זה הם בעצם מייצרים מין טכניקה חדשה, לוקחים כמה כתבי יד שהם תפסו אותם כמשובשים, ומתוכם בודקים ואוספים את החלקים הטובים ביותר.
מה גילית, אגב, מה גילית אתה במחקר שלך, בספר שלך, דפוס ראשון, הוצאת מאגנס, מה אתה גילית? איפה היו איזה דוגמאות?
הדבר, הממצא שאפשר את הספר שלי, זה כתב יד אחד, שהוא עתק ברומא בימי הביניים, במאה ה-13, והתגלגל אחרי 230 וכמה שנים אל ונציה, אל בית הדפוס. וכתב היד הזה הוא שהיה בבית הדפוס הראשון, שבו הודפס התלמוד הירושלמי, ולכן, וממנו הוא עתק על, על, על גביו, בגיליונותיו, בשוליים שלו, תוקן הטקסט, בהמון המון 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 הערות ותוספות, וממנו הוא עתק לדפוס. בגלל שכתב היד הזה היה בתוך סדנת ההדפס, אז הוא מלא בטביעות אצבעות מוכתמות בדיו, ובהערות של המדפיסים, ובתיקוני טעויות, ובסימונים מקצועיים של גילדת המדפיסים. ככה שבעצם כתב היד הזה הוא ממצא חומרי, שבעצם פותח לנו חלון אל, אל תוך סדנת ההדפס, אפשר ממש להרגיש אותה שם.
אתה כותב באמת ספר מרתק, זה, אתה יודע מה, אני ממש הרגשתי כמו איזה ספר מתח. תחשבו לעצמכם, כתב יד שחיכה לו ככה בנחת 300, 400, 500, 200 שנה, לא משנה, הרבה מאוד שנים, והנה פתאום מעבירים אותו לדפוס, והנה פתאום, ואתה כותב, ואני מצאתי בעמוד 92, אתה כותב ככה, שתכליתו של כתב היד, תכליתו של כתב היד היא להיות מושלח אל פח השפע אחרי הדפסתו. זאת אומרת, זה משפט ענק, אם אני חושב על זה, דוקטור יעקב צדיק מאיר, אם אני חושב על זה בעצם, אתה לוקח מקור, אתה מדפיס אותו, ובעצם המקור הזה שהוא המקור של הכל, זה היסוד. פה ברור לנו שהכלב הוא פלוטו, וברור לנו שהוא מקיבוץ, וברור לנו שלקיבוץ קוראים מגידו. אתה בעצם, מה שאתה אומר לי, שברגע שמשליחים את כתב היד, ואם לא מוצאים באמת את כתב היד עם אותם טביעות אצבע של דיו וכו', כתב היד נעלם, כי ככה הם הבינו שבעצם זהו, התפסנו, אז לא צריך את המקור, כי ההדפסה היא כמו מקור. אני צודק בהנחה שלי?
כן, היום אנחנו חושבים על כתבי יד ימי ביניים בתור חפצים מאוד מאוד יקרים, שלמעשה אי אפשר למדוד את ערכם, באמת כל אחד מהם הוא one of a kind, וממש אני בתור חוקר כתבי יד, אתה יודע, אני עובד בספריות אוניברסיטאיות עם כתבי יד שצריך להתייחס אליהם, אתה יודע, באמת קדושה כזאת, מרוב שהם כל כך נדירים ויקרים. אבל לבני התקופה של ראשית הדפוס, הרי יש לנו פה טכנולוגיה חדשה שמחליפה את הספרים במשהו הרבה יותר זול, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מאיר עיניים. כלומר, למעשה כתבי היד נתפסו בתור ספרים מדורברים שחבל לשמור עליהם בכלל. ברגע שהצלחנו להעביר את להביק את את התוכן, את התלמוד עצמו, את לא משנה איזה ספר אנחנו מדפיסים, מהמכניקה העתיקה אל הכלי החדש, אפשר להשליך את הקודם. ולמעשה גם אפשר לראות שבכתב היד הזה השתמשו בו, פירקו אותו, קראו אותו, המדפיסים התכתבו ביניהם על השוליים של כתב היד, כי הם חשבו על זה, זה כמו מין גרפיטי על הקיר של בית שהולך להינטש, כאילו
אבל לפחות
אין לה לשמור עליו.
אבל לפחות אתה כותב, אני אומר לך, זה פשוט ספר מתח, הספר שלך. אין לי מילה אחרת לומר. אני לא יודע, אני מניח שאתה כתבת פה ספר מחקר, שהוא אגב ספר עיון ברמה מאוד מאוד גבוהה ומרתקת. אני קראתי את זה כספר מחקר, כספר מתח, ממש. אז למשל אתה כותב שלמשל מהדורה שהמהדורה שנתפסה בסופו של דבר ללא כל פירוש נתפסה כמשתמע מכאן כמהדורה שאינה מושלמת. טוב, לפחות הם הבינו שיש כאן איזושהי בעיה, זה יפה מצידם. אבל עוד דבר אתה כותב, זה ממש מחקר של מבחינתי מתח לא נורמלי, מסתבר שמבחינה טכנית היו בעיות, ואתה כותב כשיצא העותק הראשון ממחבש הדפוס, השוו את הטקסט הנתפס אל כתב היד כדי לוודא שהאותיות סודרו כיות. קודם כל יפה, קודם כל אני שמח שיש הגעה, אתה יודע, ברמה שהיום אנחנו חושבים על זה, אז ההגעה היא מאוד חשובה. אני מקווה שהוא ישן טוב ואכל טוב המגיע, כי אחרת אתה יודע, כל עוד כל מילה אלוהים ישמור. בזמן ההשוואה אתה כותב, נשמת הנייר והאותיות הלכות החתימו את דפי כתב היד. זאת אומרת,
האמת היא שזו תופעה מדהימה.
עליתי על נקודה חשובה, נכון? בסיפור המתח שלך.
זה באמת משהו מאוד יפה וגם מרגש וקצת מצחיק. פתחתי כתב היד, פתאום אני רואה עליו הצבעה כמו של חותמת של שמורות בדפוס. אני אומר, מה זאת אומרת? כתב יד ימי ביניים, מה פתאום? ואז אני מסתכל איתו, והייתי צריך להסתכל על זה עם הראה, כמו בעצם לצלם עם הטלפון ולהפוך אותה ימין שמאל, ואני רואה שבעצם מדובר על טקסט, טקסט מתוך התלמוד הירושלמי הנדפס. ואז כדי להבין את התופעה, אני צריך ללמוד הרבה על תולדות הדפוס ועל איך הייתה המכניקה בתוך החדר הזה של, של סדנת ההדפס. וזה באמת היה חדר מאוד מאוד צפוף. כלומר, בצד אחד יושבים מתקנים את כתב היד, בצד שני ישנה המכונה החדשה, מכבש הדפוס, שבו מדפיסים בעצם בדיו על נייר לח. ואז אתה לוקח את הנייר הלח חזרה אל כתב היד כדי להשוות ולראות שעשית כמו שצריך. ואז זה נורא מסורבל, מסתובב נייר לך.
ברור, אותיות.
בכמה מקומות, בשישה, שבעה מקומות בכתב היד, אפשר למצוא שהוא באמת נשמט וכאילו החתים את כתב היד.
זה מטורף, זה מטורף, אם אני חושב על זה.
כאילו, כשראיתי את זה, ממש הרגשתי שאני נמצא פיזית בתוך בית הדפוס הוונציאני הזה, כבר עוד מהפסקת תהריים, אני הולך לצאת לאכול את הפסטה שלי, אבל אני ממהר, והנה נשמט לי הנייר ואני יכול כאילו...
מטורף לחלוטין. טוב, נסתפק בדברים, אבל אני מוכרח להודות שהופתעתי. הופתעתי, המילה הפתעה אפילו לא מגדירה. אתה יודע, לקחתי ספר, ספר עיון, ספר מחקר, הוצאת מגנס, דפוס ראשון, מהדורת התלמוד הירושלמי ונציה 1523, שנת רף רשפי ג' וראשית הדפוס העברי. ובאמת עשית מזה בלי להתכוון, אולי כן, אני לא יודע, דוקטור יעקב צדיק מאיר, עשית מזה סיפור מתח פשוט מדהים בעיניי ומרתק, והצצנו קצת לעניין הזה, ואני מניח שמחקר על מחקר בהחלט יכול לבוא לכאן, כמו למשל לבדוק מקור לעומת דפוס, ואז לראות אם היה, אתה יודע, שינוי אמיתי בכתבים אלו ואחרים, ואיך זה השפיע על ההלכה, ואיך זה השפיע על הדורות הבאים. אנחנו מדברים על 500 שנה, תשמע, זה לא פשוט, אבל הנה, תראה מה שהדפוס עשה לנו. בהחלט זווית ראייה מקורית ומרתקת. תודה על השיחה. תודה, יעקב, על השיחה.
תודה רבה לך, תודה.
להתראות, שלום.
שבת שלום.
שלום.